חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. יאיר גולן בא לכנס שדרות ומפגיני ימין קיבלו את פניו בקריאות בוגד. בתגובה ענה להם גולן שהם ישבו לבטח בבית בשעה שהוא סיכן את חייו ויצא להציל אנשים בנובה. והוא אמר שמסיתים כמוכם הביאו לרצח רבין. אז ככה, כל הכבוד לגולן שסיכן את חייו כדי להציל אנשים, וגם על כך שהוא מוקיע את השימוש במילה בוגד. השימוש במילה, לטעמי לפחות, צריך להיות במסורה מדויקת מאוד. רק למי שהיה, למשל, נגיד, ראש ממשלה, אבל כלשון סעיף 97ב' בחוק העונשין, עשה בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה, או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו כדי להביא לכך. נניח, למשל, את רמת הגולן לסורים, או מי שעשה ככתוב בסעיף 99א' בחוק העונשין, עשה בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי לסייעו לכך. ועכשיו בית משפט במערכת משפטית שפויה, במדינה שפויה, אמור להחליט אם מי שאמר שמדינה שפויה לא רוצחת תינוקות פלסטינים כתחביב, עשה זאת רק כדי להשחיר את נתניהו ולעודד סרבנות, או כדי לסייע לחמאס ולתומכיו בעולם, מהקמפוסים במערב ועד האג. האם הוא עשה מעשה בגידה כלשון החוק או לא? על כל פנים, מילים יכולות להרוג. ולכן לפני שבית משפט קבע אם זה מעשה בגידה, יש סכנה בשימוש במילה הזאת. יש לי רק בעיה קטנה אחת בהענקת הצלש הזה ליאיר גולן. במשפט הבא שהוא צעק למפגינים, קבע גולן, נתניהו מקיים קשרים עם קטר, הוא זה שבוגד במדינת ישראל. אז זה טיפה בעייתי לטעון שהמילה בוגד היא בגדר הסתה, ולהשתמש בה מיד אחר כך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הרעה. היום בוועדה לביטחון לאומי התכנסו נבחרי הציבור לדון בדבר שהכי חשוב להם. הם עצמם. הנושא, איומים שמקבלים נבחרי ציבור, הטמפרטורה רותחת, הטונים יללות שבר. חבר הכנסת ויקה פוגל זעק על שנתיים של איומים ללא עצור אחד. חבר הכנסת דלל סיפר על מכתב שפרט כל שם של בן משפחה שלו, כולל מספרי תעודת זהות. חבר הכנסת שקלים תיאר כיצד איימו לשחוט אותו מול קהל, וטלי גוטליב האשימה את ההסתה נגד ממשלה נבחרת. כולם דרשו נוכחות קבועה של המשטרה, קונספירציות על שב"כ נזרקו לאוויר, ונקבע מדובר באיום על הדמוקרטיה. את האמת? מבהים. אבל מביא לי יותר לחשוב כמה מהר מדינה מתגייסת כשחברי כנסת מרגישים לא בטוחים, אבל אזרחים שמשלמים דמי חסות בדרום ובצפון, נשים שנרצחות על ידי בני זוגם, ילדים שחיים בצל יריות, אז בכנסת לא דופקים ככה לשולחן. אין בהילות כזאת ואין היסטריה. כשמאיימים על חבר כנסת זה טרור נורא. כשזה קורה לאזרח זאת סטטיסטיקה. נו, אז איך מרגיש פחד, אה? לא משהו, נכון? תחשבו איך הרגישו הבעלים של יקב בן זמרה כשעבריינים שיעור להם בקבוק בנזין ושיחות מצמררות, או כשכדורים שורקים לתושבים בלוד ליד האוזן סתם ככה. ההתעוררות נוגעת ללב שלכם לא נובעת מאחריות לאומית, אלא מהתכווצות הפריבילגיה. היום על הדמוקרטיה לא נמצא במכתב שקיבלתם, אלא באדישות הקבועה שלכם כשזה נוגע לביטחון של האחרים. מי שנטש את הציבור, אין לו זכות לבוא בטענות כשהפשע מגיע לסף ביתו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
אריה, אני חייבת הבהרה. אני קצת מתקשה בהבנה, בוא תבהיר לי למה התכוונת. האם התכוונת לאריאל שרון, נגיד, בעניין ההתנתקות שהוא בוגד, או שמה לא, 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 אוקיי, לא, סתם...
מי שהציע למסור את רמת הגולן, היו שניים, אחד בסתר, נתניהו בחילופי האגרות.
אז הוא בוגד.
ואחר כך... אני לא אמרתי, אני רק אמרתי נניח שיש מישהו שזה הסעיף
ואולמרט.
ואולמרט.
אוקיי, אבל לא...
אולמרט עשה את זה בגלוי, נתניהו החליף אגרות שמהם היה עלול להשתמע שהוא מוכן לוותר על רמת הגולן.
אבל זה שוויתרו על רצועת עזה זה לא נכלל בהם.
זה לא היה שטח ריבוני, זה לא היה שטח ריבוני, לכן הוא לא עונה על סעיף 97ב.
הבנתי אותך. טוב, הנה עכשיו אני מבינה את הדברים. אגב, יש לי... כמה וכמה דברים להגיד לך על הבגידה, כן? כולם רואים את הדבשת של האחר, אף אחד לא רואה את דבשתו שלו. כאשר הדבשות של כולם קוראות את התקרה, אתה מבין?
תגידי, את ראית פעם גמל? גמל יש לו צוואר ארוך.
נולדתי בבאר שבע, נשמה.
הוא רואה דבשת כמה שהוא רוצה. אני לא יודע למה העלילו עליו שהוא לא רואה את הדבשת
שלו. אז אני רוצה רק להזכיר שהדברים החמורים של יאיר גולן, והם חמורים, בוא נאמר שהם לא פחות חמורים מהדברים שאמר סמוטריץ' עשרות פעמים, ושאומר בן גביר עשרות פעמים, ואם זו בגידה, גם זו בגידה.
חד משמעית, אני לא סובל את ה... באמת שימוש סיטונאי. תשתמשו בזה כשיש בגידה, אבל כל מי ש... הוא אומר, הוא קיים קשרים עם קטר. כל החברים שלו קיימו קשרים עם קטר. מה ההבדל? ההבדל שבית משפט יצטרך להחליט אם עשו את זה כדי לפגוע במדינה או לא. כן.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד וליאת רון.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראי על השידור, אילי זק. שוב, ערב טוב לך.
ערב טוב, אריה, ערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי והפרשן של מעריב, מה העניינים?
אהלן אריה, אהלן ליאת.
כן, הקרן ההומניטרית התחיל לחלק מזון, ועכשיו אנחנו מתבשרים שהמחסומים שהוצבו סביבה קרסו, זאת אומרת ההמון צובע על נקודת החלוקה.
אנשים רעבים, וכשמחלקים אוכל בחינם אז הם רוצים לקחת, אז זה אחד. אז כן, פתחו בעצם מתוך המרכזי חלוקה, נפתחו היום בשעות הצהריים שני מרכזים, אחד בשכונת תל סוטן בצפון מערב רפיח, והשני בציר מורג. מה שקורה כרגע זה שמי שמפעיל את התחנות האלה זה האמריקנים, אותה חברת האבטחה האמריקנית. התספוקת מגיעה מישראל, מוכנסת לתוך המרחב הזה, יש שם שרבולים שהאנשים ממתינים בתור, מגיע כל אחד, מגיע תורו, הוא מציג את עצמו מבחינת הזהות שהוא ראש משפחה, מקבל אספקה לחמשת בני המשפחה, לעוד ארבעת בני משפחה נוספים שלו, והאספקה הזאת אמורה להספיק לחמישה ימים, ובעוד חמישה ימים הוא יחזור ויקבל שוב פעם את התספוקת שלו.
ונניח שיש לו 11 ילדים,
בדיוק מה שחשבתי,
פלוס תוספת שצריך.
אז הוא מקבל בי של כולם.
ראית מה היה שם? ראית מה היה שם הרי בתוכו? בתוך הארגזים?
כן, בסדר.
יש שם פסטות שהגיעו מאוקראינה, ויש שם סוכר, ויש שם קמח, ויש שם...
סוגה, תעשו יופי של קופה, כן.
וזה אמור להיות לשבוע, לחודש, למה?
לשבוע.
עכשיו תגיד לי, איך יודעים שחמאס לא שלח 10,000 איש לעמוד בתור לקחת חבילות בשבילו?
קודם כל הוא יכול לשלוח, הם גם בסופו של דבר עזתי, וגם להם צריכים לספק את ההומניטרי, כי זה חלק, צריכים לספק לכל אותם 2.1 מיליון עזתים את ההומניטרי, שלא שואלים מי חמאס ומי לא, צריכים להבין את זה. ברגע שיש לך את הראש משפחה, אתה מקבל את ההומניטרי שלך, וזה אמור להספיק לך למשפחה שלך. אם אתה רוצה אחרי זה להעביר את זה גם לחמאס, זה כבר החלטה שלך, אבל אני חושב שבמצב של האזרחים הרגילים שאין להם אוכל, הם לא יחלקו את זה לאף אחד, וגם אם חמאס ירצה לקחת את זה בצהל, אז הוא פותח בעצם חשבון מול האוכלוסייה, וזה מצבו עכשיו הוא לא הכי שפיר מול האוכלוסייה, זה רק יחמיר ויעמיק את הקרע ביניהם ואת הלחץ, מה שנקרא. אז ספק אם הם ירצו לקחת את זה, וגם יש להם קושי למכור את זה אחרי זה, אתה יודע. בסוף זה כאילו קצת קשה להם מבחינת... האוכלוסייה.
כן. אבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב, אנחנו מודים לך מאוד על הדיווח הזה, תודה.
תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת מהליכוד, שלום לך.
שלום לכם, ערב טוב.
אפשר רק שאלה, מי משלם על הסיוע המוניטרי? אולי הוא יודע, ארי, אתה יודע?
אני לא יודע.
אז בוא נשאל את חבר הכנסת קלנר, מה אתה אומר?
אני ראיתי את הפרסום של שנאמר שזה ישראל, ואני יצא מיד אחר כך את ההעברה שישראל לא מעבירה את זה לא מהכספים שלנו.
אז מאיפה זה?
אני אברר מאיפה זה.
אתה תחזור אלינו עד סוף השידור, כן?
מי שילם את כל ה-600, מי שילם את ה-600 מסעיות שהגיעו ליום, בתקופה שהכניסו 600?
השאלות שלכם חשובות מאוד, אני בהחלט רוצה גם אני לדעת, שוב פעם, יש הרבה מאוד, יש גם בעולם וסוכנויות והכל, שכן רוצים להכניס סיוע ולהיות, כן, מדברים על כך שזה האתגר, זו המטרה שלהם, זו המשימה שלהם, זו המהות שלהם, והם אלה שצריכים לשאת בעלויות, אנחנו לא צריכים לשאת בעלויות של החלת העזתים.
אז למה לא אומרים, למה הממשלה לא אומרת, אוקיי, הארגון הזה והזה משלמים לא אנחנו, אלא רק אומרים לא אנחנו?
אני אומר שוב שאלה שאני מתכוון לשאול, ואני מתכוון לתשובות שלה, ואני באמת, זה שאלה שכחבר ועדת חוץ וביטחון, אני מצפה לקבל על התשובות, אני רק אומר שהתשובה הרשמית של מדינת, של הממשלה, היא לא אנחנו, וככה זה צריך להישאר, אני במחת לא מצפה שאנחנו נצטרך לשלם את האוכל שלהם, הם לא שילמו את האוכל של תושבי בארי.
טוב, נתניהו פיזר אתמול הבטחות, יצר רמת ציפיות גבוהה, אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים לגבי עסקת חטופים, וגל הירש אומרים מנסה להגיע לעסקה של כולם על בסיס וויטקוף, שזה לא ממש כולם אבל אולי בשני שלבים. תגיד לי איך אתה רואה עסקה כזאת, היא אפשרית, רצינית, זה בשער?
הדבר שמביא לרוב השחרור של רוב החטופים עד היום זה עסקאות, והדבר שהביא לעסקאות זה לחץ צבאי עצום על הארגון הנאצי הזה. אם אנחנו רוצים להשיב את אחינו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להיות רציניים וללכת עם זה עד הסוף. ככל שהחרב תתהדק על החבל, יתהדק על הצוואר של חמאס, החרב, איזה משל שאתם תרצו, הסיכוי לקבל עסקה טובה יותר יגבר, המנצח הוא זה שמכתיב את התנאים, וככל שאנחנו נתקדם לכיוון הניצחון, כך התנאים להחשבת אחינו שאנחנו מחויבים להם יהיו טובים יותר.
אתם רוצים להקשיב לדבר הבא? נעבור לנושא אחר, מה אתם אומרים, אריה?
בטח.
חבר הכנסת קלנר, בבקשה, בוא נשמע.
זה שתוך כדי מלחמה מקיים קשרים עם קטר, הוא בוגד במדינת ישראל. לסנוע זה מה שאתם יודעים. אם היה בכם ככה אומץ הייתם מקשיבים לי, אבל אתם מפחדים, לכן לא תיתנו לי לדבר. אתם מתים מפחד. האמת מפחידה אתכם יותר מאשר החמאס, יותר מאשר איראן. האמת גורמת לכם לראות מפחד.
יאיר גולן בא לסדרות, צעקו לו בוגד, הוא אמר נתניהו בוגד. מה אתה אומר? מי בוגד?
תראה, אנחנו רואים בשבועיים האחרונים התפרצות פסיכוטית, אוטו-אנטישמית של האדם הזה, שמאבד השתונות בצורה מטורפת, את הפעם בקריית שמונה, פעם בסדרות, פעם ברעיון רדיו שבו מדבר על רצח כתחביב, אנחנו, רצח ילדים כתחביב של חיילי צהל. האיש, יש משהו שם לא בסדר, ובאמת אנחנו רואים את ההתפרצויות האלה. השאלה הגדולה היא לא הוא ולא המספר התומכים שאני מניח שילך ויצטמצם ככל שהאישיות שלו נחשפת, אלא האם השותפים שלו, שותפים באופוזיציה כרגע ורוצים להיות קואליציה, רואים באיש הזה, במטורף הזה, אדם לגיטימי להיות שר ביטחון, להיות חבר קבינט. אני מדבר במיוחד על אנשים כמו בנט, כמו ליברמן. זאת השאלה שהאזרח הישראלי צריך לשאול את עצמו בבחירות הבאות, והם יצטרכו לתת תשובות, כי כרגע הם מתחמקים.
כן, כי אתה יודע, אנחנו ראינו באופן אולי פלאי לנוכח הדברים שאתה אומר, שדווקא יאיר גולן התחזק בסקר של חדשות 12, אולי הטקטיקה של השמאל נגד נתניהו שמחזקת אותו, תעבוד לטובת יאיר גולן, שאתם תחזקו אותו.
שוב, אני לא אומר לשמאל איך לחלק את המנדטים שלו, אני מההיכרות שלי עם הציבור הישראלי, גם הציבור שחולק עליי, הציבור מהשמאל, הרטוריקה הזאת יש לה גג מאוד מאוד ברור, תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שאנשים התרחקו ממנו.
ולרטוריקה של כיבוש עזה?
אני רק רגע, זה בעניין זה, הבן אדם נמציף למלחמת אחים, רטוריקה של כיבוש עזה זה רטוריקה של ניצחון על האויב, האויב שפלש כנגדנו, וזו רטוריקה שאני חושב שעם בריא.
וכשהשר לביטחון פנים בא ואומר, הוא בוגד, זה לא רטוריקה של מלחמת אחים?
סליחה?
כשהשר לביטחון לאומי עולה על הבמה אחריו ואומר, אתה בוגד, הוא בוגד על יאיר גולן, זה לא אולי שיסוי ומלחמת אחים?
לא, אחרי שהוא אומר ראש ממשלה... תעזבי, נמאס מה...
האמת שכן, זה...
הוא אמר בוגד, אבל תגיד לי, אתמול נפל דבר בישראל.
אני כן רוצה להתייחס לזה, כי יש חשיבות, בסופו של דבר גם, למי ראשון ומי הגיב.
אבא שלי היה אומר לי ככה, אדוני השופט, זה התחיל ככה, הוא החזיר לי מכה. תעזוב, לעולם לא נדע מי...
הסימטרות האלה גם עושים לנו עם הסכסוך עם הערבים. יש חשיבות למי התחיל, מי שתקף ראשון, מי שהתבטא ראשון. יש לזה חשיבות, השני מגיב לו. אגב, אני לא מצדיק את האמירות הפעם, אני חושב שהבן אדם יש לו שהוא באחוז טירוף, ואני כן אומר שהרטוריקה שלו, בוודאי מהדברים שהוא אמר שבוע שעבר, היא אוטו-אנטישמית לחלוטין. זה דברים, אני לא יודע
עכשיו. עכשיו תגיד לי דבר אחר, נפל דבר בישראל אתמול, והיועצת המשפטית אמרה שהמינוי של זיני פסול ובלתי חוקי. מה עושים עם זה? אתם הולכים להוביל מינוי בלתי חוקי וליצור משבר חוקתי, או מה? לאן זה הולך?
אריה, אני מחויב לחוק, ואתה מחויב לחוק, והמאזינים שלנו... מחויבים לחוק, וגם היועצת המשפטית לממשלה מחויבת לחוק, היא שכחה את זה, אבל היא מחויבת לחוק, היא לא קובעת את החוק, היא לא
מפרשת את החוק, בוודאי, זה התפקיד שלה, אדוני, היא היועצת המשפטית לממשלה, יועצת משפטית, התפקיד שלה הוא...
אני אמנם לא עורך דין בהשכלתי, אני מהנדס, למדתי בטכניון, לא למדתי שם משפטים, אבל אני עדיין מספיק, וגם הציבור שלנו, הוא עדיין מספיק אינטליגנט בשביל לדעת לקרוא חוק. יש לקונה, זה נכון, צריך ייעוץ משפטי, צריך שופטים. אבל כשהחוק אומר דבר מאוד מאוד ברור, ואתה אומר לי, והיא אומרת, שהוא בדיוק הפוך, ועוד נוקבת בשם שאסור למנות, אז הציבור מבין.
אם יש ניגוד עניינים, היא צודקת.
לא, אין
ניגוד עניינים?
לא, היא יצרה ניגוד עניינים בזה שהיא פתחה חקירה.
היא יצרה ניגוד עניינים או ראש הממשלה יצר ניגוד עניינים?
לא, ראש השב"כ יצר ניגוד עניינים, היא וראש השב"כ ומערכות האכיפה שהם משתמשים בהם כמערכות פוליטיות.
אבל לא מדברים על ראש השב"כ הקודם, מדברים על ראש השב"כ הנוכחי. כן, כן.
הנוכחי, כן, הנוכחי שהוא כבר הקודם, מזמן, אם היינו פועלים לפי חוק, אגב, הוא בקרוב גם יהיה לשעבר. מה שחשוב זה דבר אחד, יש חוק במדינה, והמערכת הזאת לא תבוא ותגיד לנו על יום שהוא לילה, והלילה שהוא יום, כי אנחנו יודעים לקרוא ואפילו בלי ניקוד, ואם היועצת המשפטית לממשלה רוצה להשתמש בחוק או בפרשנות המשפטית כדי להסביר לנו שאנחנו מטומטמים ולא יודעים לקרוא, אז מה שצריך להגיד לה, אנחנו לא מטומטמים, את עבריינית, ואת צריכה לעמוד לדין.
ואז מה? מה אתה אומר? שצריך לפטר אותה?
לא, מה, קודם כל צריך לפטר אותה.
לכלוא אותה, אם היא עבריינית, צריך לכלוא אותה, לא לפטר אותה.
במדינה מתוקנת, אין לי ספק, במדינה מתוקנת, אנחנו לא, ואנחנו כנראה גם לא נהיה כל כך מהר במדינה מתוקנת, אבל במדינה מתוקנת היא הייתה נחקרת על הדברים שהיא עושה, על הניצול כוח לרעה, על הניצול של התפקיד הבאמת החשוב שלה, לרעה ולאמצעים פסולים. אגב, היא הייתה צריכה להיות לעוף מהתפקיד שלה כבר ביום שהיא אמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרת הסדר הציבורי, אכיפה בררנית בתקופה שלה הפכה להיות דיפולט במדינת ישראל. היועצת המשפטית לממשלה הזאת היא עבריינית.
כן, זה קצת קשה לי, אני חייבת לומר, אריה, תסלח לי, קשה לי לשמוע את זה על נושא תפקיד כזה. לא, לא, זה לא נורא, זה נורא. אני לא אומרת שנתניהו עבריין, כן, בוא.
לא משנה, לא אחרים.
לא, לא משנה, אז בבקשה, קצת לשון, כי אתה יודע, אם קוראים אחד לשני בוגד, אולי פה נשמור קצת על שיח יותר...
אז אני אומר לך, אבל צריך כל הילד בשמו, מה נעשה? מה נעשה? מה אני אגיד שהיא מפרשת את החוק? היא עבריינית שמנצלת את החוק.
טוב, אז אל תחזור על זה, כי זה לא לעניין בעיניי.
בסדר, אז אני אומר לך, אנחנו מחויבים, מה שחשוב לי, ומה שחשוב לנו, ומה שחשוב במדינת ישראל, כדי שתהיה מדינת חוק, זה לציית לחוק, וצריך להגיד לגברתי, אנחנו מצייתים לחוק, לא להזיות שלך.
כלומר, ייקוב הדין את ההר, ואנחנו נמנה את זיני,
בייהוק אין בייקרוק, אה.
אנחנו בוודאי שלא נשאיר את המחדליסט רונן בר, ואנחנו נחליף אותו בדוד זיני.
לא, 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 הוא פורש. השאלה אם...
ואנחנו נחליף אותו בדוד זיני, כי דוד זיני, על פי כל דין, ועל פי כל חוק, ועל פי כל נורמה, אלא אם ועדת גרוניס תגיד אחרת, אבל על פי כל נורמה, צריך להיות בתפקיד הזה, ראוי להיות בתפקיד הזה.
זאת אומרת, אם ועדת גרוניס אומרת סטופ, זהו, אז זה בסדר, מקובל עליך.
אם ועדת גרוניס תמצא בעיות בתואר המידות.
אז אתה אומר, אין בעיה, את זה אני מקבל את מה שאומרת מערב ניאנדרה.
היא סינדלה אתמול את ועדת גרוניס.
אם ועדת גרוניס תבוא ותגיד...
קבעה שזה לא חוקי, ועדת גרוניס לא תוכל להתעסק בזה. זה הסינדולה, יפה. טוב, חבר הכנסת אריאל קלנר...
אם ועדת גרוניס תאמר שהוא לא יכול...
כן, יכולנו לדבר עוד שעות, רק אנחנו חייבים, נמתין לנו גלעד קריב, קולגה שלך.
אז אני רק אומר שכולנו מחויבים לחוק.
תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
שלום, ערב טוב, חודש טוב.
אני מבין שיאיר גולן היה בכנס דרות היום, וצעקו לו בוגד, והוא אמר ראש הממשלה בוגד. אולי תגנה את כל מי שקורא בוגד? וזה...
אני לא חושב שהיה, אני לא נעשה את זה פשוט, אני לא חושב שהתואר בוגד הוא תואר שראוי להשתמש בו אחרי מה שחווינו כולנו בארבעה בנובמבר 1995, אני ממליץ לכולם, בין אם הם אנשי אופוזיציה, בין אם אנשי קואליציה, להימנע מהמילה הזאת, כי היא מאוד מאוד...
אז למה תאונה. גולן השתמש בה?
עכשיו, לא יודע, אתם רוצים, אתם מוזמנים לשאול אותו, אבל אני רוצה לומר את הדבר הבא. בואו רגע נעמוד על מה שקרה היום בבאר שבע. יש כאן ניסיון מאורגן להפעיל מכונה משומנת היטב, אין פה שום דבר ספונטני, אני ראיתי את זה קורה גם בהקשר.
אבל זה קורה אותו דבר עם המחאה, מחכה מהמחאה,
כמה כנסים לא נתנו לשרים בממשלה לפתוח את הפה?
אז אני רוצה לומר, אז אני רוצה רגע לומר לכם,
שנינו קפצנו יחד,
שקיים הבדל. אני רוצה לומר לכם שקיים הבדל, כי השאלה היא לא רק מחאה באיזשהו כנס. מחאה בכנס זה בסדר, כל אחד מאיתנו פוליטיקאי, הוא יכול להתמודד עם מחאה בכנס, תאמינו לי שיאיר גולן חווה דברים קצת יותר מאתגרים בחייו.
אבל הוא חולל את הבלגן, בוא, חבר הכנסת קריב, באמירה המיותרת והטיפשית שלו, שצוטטה בכל מקום, הוא הכניס את עצמו לתוך השכלה הזה, סליחה.
הבנתי, כמובן, והסוחרים הירושלמים אתמול המוסלמים הכניסו את עצמם למה שראינו ביום ירושלים, בשולי מצד הדגלים.
מה הקשר? לא הבנתי.
אז בוא
תסביר לי.
לא, יאיר גולן לא הכניס את עצמו. התשטוש הזה, בין הצד האלים, לבין הצד שאומר דברים, וגם שצריך מבהיר אותם, הוא תשטוש לא ראוי. יאיר גולן הוא מנהיג אופוזיציה, הוא אחד ממנהיגי האופוזיציה, שלא מאססים להציב אלטרנטיבה, למדיניות כושלת. של נתניהו ושל שותפיו, למדיניות מאוד מאוד קיצונית.
אבל האיש הפך את חיילי צהל לפושטי מלחמה, והוא מצוטט באל ג'זירה ובאל מנאר. הם משתמשים באיש הזה, הוא לא אמר שזה לא נכון.
פרופסור אלדד, ומה הם עושים עם האמירות הבלתי נגמרות של עמיחי אליהו?
אז זה יותר טוב? סליחה, זה יותר טוב? אז זה נותן לזה לגיטימציה?
אתה אומר, לא רק הוא ילכלך, גם אנחנו נלכלך.
מכובדיי, תסלחו לי, 600 ימים, 600 ימים, ממשלת ישראל מנהלת מלחמה שאין לה אסטרטגיה, היא גוררת את המלחמה הזו, התפקיד של האופוזיציה הוא להציב מראה, הוא לומר דברים, יאיר גולן אמר אמירה, יצא והבהיר אותה,
אתה תומך באמירה הזאת? אתה חושב, אתה אם יכולת לבטל את האמירה הזאת, חבר הכנסת קריב, אתה היית עושה דלית?
ליאת, אני התראיינתי אצל חברך כרגע לפאנל.
נכון, והוא אמר שיאיר גולן הבהיר והבהרתו מקובלת עליו.
אני חושב שיאיר גולן הבהיר את דבריו, אני גם עמדתי על מה הייתה הכוונה, הוא עשה את זה אין ספור פעמים. מאז כדרך אגב להזכיר לכם, היה פה נאום של שעה של ראש ממשלה שדיבר על כך שכיתות הכוננות וחיילי צהל הגיבורים נלחנו בעצם בחבורת פרחחים עם כפכפים, הכחיש את הטבח, הוא לא ידע על הטבח בין השלושה, המקום שנרצחו בו אנשים, אז באמת. אז
זה היה מלעג לגמרי, אני רק לא ברור לי איך זה קשור לחלק השני, אבל נעזוב את זה, יש עוד נושא.
פרופסור אלדד, אני אסביר לך איך זה קשור. מכיוון שהחזרה למשפט אחד של יאיר גולן, פעם אחרי פעם, אחרי שהוא הבהיר כמה פעמים, זה בעצם לא לנהל את הדיון הנוקב שצריך לנהל היום, לאן
כל אחד מנהל את הדיון הנוקב איפה שהוא רוצה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו.
לאן מדינת ישראל הולכת ביום ה-600 של המלחמה?
לניצחון המוחלט, אבל תעזוב כרגע את זה. אני רוצה לשאול אותך על המינוי של ראש השבק. אמרה אתמול היועצת המשפטית שהמינוי של דוד זיני הוא בלתי חוקי. עכשיו מה נעשה? לא יהיה לנו ראש שבק?
לא, בוודאי
שיהיה לנו ראש שבק. אתם מוכנים לאנרכיה ובלבד שאפילו
זיני לא ימונה, כן.
בוודאי שצריך ראש שבק ובוודאי שימונה ראש שבק, אבל גם כאן אני מציע רגע שנזכור מה סדר הדברים.
אז זה פרוצדורה, פרוצדורה אתה מדבר.
זאת לא פרוצדורה. אז? כאשר מתנהלת חקירה נגד סביבתו של ראש הממשלה על ידי השבק. ולכן, וכאשר ראש השבק היוצא מגיש תצעיר עם פרטים מאוד מאוד מטרידים על מהלכים של ראש הממשלה. ובית המשפט העליון של מדינת ישראל כותב פסק דין, שממנו ברור שצריך להסדיר את הליכי המינוי של ראש השבק. והיועצת המשפטית לממשלה אומרת, אני בימים הקרובים אפרסם התייחסות משפטית.
אז היא פרסמה.
ונתניהו, תראו, זה שאתם רוצים לקרוא פרוצדורה לעובדה שנתניהו מחליש את הרמטכ"ל, וגורם למצב שבו הוא מדבר מעל הראש של הרמטכ"ל עם אלוף על מינוי לראש גוף ביטחוני. זה שאתם רוצים להתעלם מהעובדה שהאלוף...
אז מה אתה אומר? שאי אפשר למנות ראש שבק? זה מה שאתה אומר? כי החוק אומר ראש הממשלה בוחר. החוק אומר ראש ממשלה בוחר.
החוק, קודם כל החוק אומר שהממשלה ממנה. על פי המלצה של ראש הממשלה.
נכון.
אבל לא שראש הממשלה בוחר. אבל, מה לעשות?
חבר הכנסת קריב, אז נניח שר או חבר כנסת אחר ימנה, נגיד שר אחר, האם זה לא יהיה בסיכום עם ראש הממשלה? אנחנו משחקים בכאילו? הרי אם האלוף זיני, רגע, אם האלוף זיני לא היה נכנס לסיטואציה הזאת, יכול להיות שהיית חושב שהוא בן אדם ראוי, כי הוא נראה לי בן אדם מאוד ראוי.
א', יכול להיות שהוא בן אדם ראוי, אין לפניי את כל השיקולים, ודאי תרם רבות כאלוף בצה"ל לביטחון מדינת ישראל. האם הוא הדמות המתאימה לשיקום השבת, שהוא גוף מודיעיני מסכל? בסדר, שאלות שהממשלה תדון בזה.
חבר הכנסת גלעד קריב,
אל תסיילו ראש לרגע ואל תהפכו את זה לפרוצדורה, וזה לא אנחנו האופוזיציה אשמים ראש השבק, זה נתניהו שבחר, וכאילו שכחנו את מה שהוא עשה עם האלוף במיל שרביט, נכון?
אבל אתה מוזמן לשמוע את הדיווח של אבי אשכנזי שכבר נמצא איתנו על הקו.
מי שהופך כל מינוי של גורם ביטחוני במדינת ישראל למסחרה פוליטית,
okay.
זאת לא היועצת המשפטית, okay. זה נתניהו.
חייבים לשים פה נקודה.
תודה רבה.
אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, מה קורה באז? אני מבינה שאמריקאים ברחו והמונים מתנפלים.
כן, אז דיברנו מקודם שהם כנראה הפעילו כמה מחסומי לחץ, אבל עכשיו מסתבר שיש שם תנועה ערה של עשרות אלפים לעבר המתחם. אנחנו מדברים על המתחם בעצם השתי המתחמים שפתחו בשעות האחרונות, והאמריקאים פשוט נסוגו לאחור.
יופי.
גם הסקרים של צהל וגם ירי של פגזי טנקים מבצעים לאזור כדי להרחיק את ההמונים.
אבל האמריקאים לא היו אמורים להיות איזה נינג'ות כאלה, אתה יודע, מכוחות המחץ, לא יודעת, של המרינס, שיכולים לעמוד מול כל אחד, והם אימו על האזתים, נראה לי אם האזתים אוכלים אותם בלי מלח.
תקשיבי, את זוכרת את הדברים, את ההתנגדות ה... מאוד נחרצת של הרמטכ"ל בישיבת הקבינט שביקשו ממנו להניח את המפתחות וללכת הביתה, על מה זה היה? הוא התעקש ואמר, אני לא יאפשר שחיילי צה"ל לא יגיעו.
אבל אבי, זה אנחנו זוכרים ואנחנו גם מבינים למה, אבל מהבוקר מזהירים אותנו שחמאס מתנגד לחלוקה כמובן, ולכן הוא ינסה להכשיל אותה. האם בצהל יודעים אם זה המונים רעבים שמסתערים, או שזה הסתערות מאורגנת של חמאס בשביל לפרק את המערכת הזאת?
זה משנה?
קודם כל, כנראה שזה שילוב, ששני הדברים יחד. אנשים שהם רעבים, אין להם מה להפסיד, ואז אתה יכול גם להניע אותם לבצע את המהלכים האלה. ולא ספק כנראה שיש גם יד מכוונת של בעלי עניין ואינטרס לעשות את זה. אבל זה רק מוכיח לנו שעדיין חמאס הוא הריבון שם, ולא באמת ביצענו איזשהו מהלך כדי לגרום לקריסתו בעניין הזה. אני כל הזמן אמרתי, חבר'ה, מי שמחלק את המזון ואת הלחם, את הלחם ואת המים, הוא זה שבעצם שולט ברחוב. היום אני כנראה לא יכול להגיד את זה, כי אנחנו רואים שגם מי שניסה לחלק את המזון והמים, הוא כנראה לא שלט עכשיו.
אבי, אנחנו חייבים לסיים. בקיצור, החזיק מעמד שעתיים, קרס, ואני מקווה שהתמונות שמשודרות עכשיו מאז לא יתפכו לנו על הראש.
סליחה,
מיטל סולטן.
מיטל סולטן.
שלא יתפכו לנו על הראש, שיעשו אותנו מרעיבים. אבי, תודה.
תודה רבה.
כן, יש כאן דיווחים סותרים, ארי, אתה יודע, מצד אחד, אמיר בוחבוט מדווח שלפי קצין בפיקוד דרום הכל בסדר, חזרו לחלק סיוע והכל סבבה, מצד שני, אורי אלר אומר שהייתה תקיפה צהלית כדי לפנות הדרך לאמריקאים הנמלטים. טוב, אנחנו נתעדכן. כן, ערב טוב לחבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, לשעבר סגן שר הביטחון, וחבר קיבוץ מפלסים. שלום, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום ליד ברי.
היית היום, הציגו בפניכם את התחקיר הבוקר, או שקראת אותו?
התחקיר הוצג לחברי תושבי מפלסים לפני כשבוע. היום הוא...
פורסם.
פורסם, כן. כן, זה יחזיר באחת את ה-800 התושבים שחזרו, רוב המוחלט של התושבים חזר. והחזיר אותם לאירועים שבמקרה שלנו היו סיפור של הצלה. סיפור של הצלה מופלא. עבודה של הבנים שלנו.
של כיתת הכוננות ושל השוטרים. אנחנו חייבים לומר שהשוטרים בעיכול מפלסים שם לא הצילו רק אתכם, אלא הצילו בכלל את המדינה, אני חושבת.
אז זה שילוב. קודם כל, בראש ובראשונה, מכיוון שכל המודיעין והצבא קשל בהתראה ובהגנה, אז קודם כל אנשי כיתת הכוננות והרב שץ והבנים שלנו שקפצו, הקצינים כמו הבן שלנו שהיה בחופשה, 16 קנים שעמדו מול עשרות בודדות של מחבלים שהגיעו אלינו. וצריך להוסיף מיד כמובן את לוחמי הימם והשבק, היחידה המבצעית של שבק שפרצו, ממש דרסו את המחבלים בכביש 232, זה לא עזר ל-77 נטבחים ישראלים לצערי, 13 לוחמים ישראלים נפלו, וטייסות של קטממים, קליטייס מנוהגים מרחוב של חיל אוויר, שהפציצו את הגל השני או השלישי של טרוריסטים שהתרגזו בחט שחור 300-400 מטר מהקיבוץ בשעה 11:30 בצהריים, ובזה חיסלו את בעצם את הגל האחרון הזה, ובכך בעצם יקשרו את לאנשים לצאת והמלחמה
חבר כנסת שוסטר, אמרת שהתחקיר הוצג לפני חברי הקיבוץ לפני שבוע, כן. והיום הוא פורסם. זה שלא היו הדלפות, זה אומר שלא למדתם הרבה דברים חדשים מהתחקיר? שזה לא הפתיע?
תראה, אני לא בקיא בהלכות הדלפות, אבל...
וואה, בואי נה, אתה לא פוליטיקאי מהיום, לא זה, נו.
כן, לא, אני אגיד לך. אבל השאלה היא במקום, היו טענות של חלק מהנוכחים, שהתחקיר לא שם דגש מספיק, או שלא תוחקרו בפועל, כל מהלכי כיתת הכוננות והבנים שקפצו, וזה כנראה נכון, אבל צריך לומר שהתמונה הכללית הייתה בהירה, והיום דיברתי עם הרבשת שלנו, עם קפלן, והוא אמר שהוא אכן, התחקיר לא גילה דברים עקרוניים חדשים, יש סרטונים מתוך מצלמות גוף שמראות את הפריצה בנקודה אחת לקיבוץ, אבל בסך הכל היה ברור, המציאות היא ברורה, כישלון קולוסלי בחגורות ההגנה, כמובן בהתראה מראש, וחלצות ספונטנית, אינטואיטיבית, הירואית של הילדים שלנו, אח שלי בכיתת כוננות, אנשים בני 60 פלוס, הצוות חירום התנהל, אני קפצתי לחמל פה מעבר לדשא אצלי. כל אחד עשה כאילו את שלו, בלי להבין לחלוטין את תמונת המצב, עד כדי כך היה מוזר שאני שומע בקשר את, את אנשי קיבוץ ארז, מבקשים לחלץ פצוע אנוש, ואחר כך הוא נקטר, ולא עונים להם, אני מתקשר לחטיבה, לאוגדה, ואומרים לי שהם מכירים את המצב, הם כמובן היו תוך כדי התקפה על עצמם.
כן, נלחמו על חייהם.
אני יכולנו להבין שמשהו ענק מתרחש, ואנחנו אלו הקלפים שיש לנו 50 שנה אחרי יום כיפור.
אלון, שמעתי את הרבש"ץ שלכם, נדמה לי, אומר היום שלא היה צריך חכות לתחקיר, כדי להפיק לקחים לגבי כיתת הכוננות שלכם, ולעשות כבר את השיפורים.
נכון, הם עשו את זה מיד, בשבוע מיד.
נכון, השאלה היא למה? למה אתם נערכים? לאפשרות של תקיפה נוספת, דומה למה שהיה פעם?
תראה, קודם כל מה שהם עשו, זה בדקו קודם כל איך הם יכולים להשתפר. זה חבר'ה שמתאמנים כמה ימים בשנה, ויש עניינים של קשר, וחלוקת גזרות, ושליטה, בעיקר פוש.
למקרה שתהיה עוד תקיפה כזאת? כלומר, חיים בהרגשה שזה אפשרי?
אני אגיד לך מה. יש מצב פרדוקסלי. בשישה באוקטובר, התחושה הייתה תחושה של ביטחון, תחושת ביטחון
מופרזת, מופרזת.
אני מדבר על עצמנו, מדבר עלינו, אני לא נותן ציונים לתושבים, אני אומר, האזרחים הרגישו טוב, איך אני יודע? כי הצעירים באו, והמבוגרים כמוני רצו שהילדים שלהם יבואו. ולעומת זאת, המצב הביטחוני האמיתי, הוא היה לברי פי פחד, עמדנו על סף הרגש ולא ידענו. לא ידענו, אף אחד לא ידע. היום, אחרי 20 חודש, ברור שהמצב האסטרטגי הצבאי פי כמה וכמה יותר טוב, האויב מפורק, לא עד אחרון הקלאצ'ים, אבל מפורק, יש כוחות בתוך הרצועה, על קו הרצועה, הכוח הכוננות של הכיתה, כיתת הכוננות מתפקד עד היום,
אבל אתה יודע מה השתנה? אתה יודע מה השתנה?
התחושה, ליאת, והתחושה היא הפוכה, היא עוד יותר קשה מאשר
אבל למה? אני דיברתי עם מישהי שבנה נחטף וחזר חלל. היא אמרה שהשבר, האמון שנשבר מול המדינה, הוא דבר ש...
תראי, אני אגיד לך.
אי אפשר לשקם כרגע.
בוודאי מול כוחות הביטחון, מול המדינה. אבל זה קודם כל מול עצמך. כל אדם עומד מול עצמו ואומר, איך יכולתי להיות כל כך שענן עם, עם, עם בתים על קו הרכס בכפר עזה, שלושה כיווני אוויר עזה, כמו שהיינו צוחקים בגאווה ובפטריוטיות ובאומץ, והסתבר שלא היה לזה על מי לסמוך. ואז התחושה, כמו בכל אירוע טראומטי, זה שאני לא רוצה להתקרב מחדש, ומי שמתקרב זה בזהירות. ועכשיו שוב רעשים מאוד קשים, שלא רק מפרים לישון במקרה הפשוט, אלא ממש מחזירים את השריעות. המשימה שלנו היא להחזיר את הביטחון של האזרחים, בכך שהם רשאים ויכולים, וזה הגיוני לגדל כאן במקום הזה.
אתם חזרתם הביתה?
אני, ליאת, אני לא יצאתי, אני ב-10:30 בבוקר, ב-7 באוקטובר, נכנסו החיילים הראשונים למפלסים, ומבחינתי העסק נגמר, אין מחבלים, יש חיילים, אין לי ילדים, יש לי ממד נגד רקטות וכולי. 95% מהקיבוץ התפנה, זוגתי שתחיה ואימא שלה חזרו כבר חודשיים שלושה, הקהילה עצמה לפני שנה.
כמה יש... סך הכל חזרו מהקהילה?
המספרים הם 900, כ-900 פלוס היו בקיבוץ לפני, בשישה באוקטובר, והיום רשומים 820 ומשהו, אני מניח שביניהם כאלו שעדיין לא חזרו, כלומר אני מעריך את זה בפועל כ-80%, משהו כ-85%, שחזרו, וזה ילך ויתגבר ולא תישאר דירה ריקה, אבל יהיו אנשים שיבנו את ביתם במקום אחר, כי זה יהיה גדול, גדול על יכולת שלהם.
חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הדברים האלה. תודה רבה.
תודה חברים.
ערב טוב. תודה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עומר רחמים, מנכ״ל מועצת יש"ע. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
מועצת יש"ע משיקה קמפיין בדרישה מהממשלה להחיל ריבונות ישראלית על יהודה, שומרון ובקעת הירדן. עוד לפני שניגע בסגנון של הקמפיין, אם הוא מועיל או לא מועיל, אני מבקש לשאול, זאת ממשלה שלכם, שלנו. אז למה צריך קמפיין בשביל... דברו עם סמוטריץ', דברו עם נתניהו, תסגרו עניין?
טוב, תודה על השאלה הזאת, אריה, אני חושב שזו שאלה חשובה. דבר ראשון, אף ממשלה, גם ממשלת ימין, שאני חושב שהיא טובה ועושה מהפכות ביהודה ושומרון, לא תקבל הנחת סלב במקומות שבהם אנחנו חושבים שהיא צריכה לפעול אחרת. במובן הזה, אנחנו ארגון חברה אזרחית, אנחנו חושבים שזה התפקיד שלנו, לדחוף את הממשלה לעשות דברים שאנחנו רואים אותם.
אבל למה בקמפיין?
כטובים, רק שנייה, כטובים וכמשמעותי, אבל יותר מזה. גם באופן אובייקטיבי, יש לממשלה הרבה דברים על סדר היום. יש לה דברים חשובים, התחל לנצח מלחמה, יש לה חטופים, יש לה אתגרים איראנים, וכדי לשים דברים על סדר היום...
אולי זה לא הזמן? אולי זה לא הזמן?
כדי לשים דברים על סדר היום במדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים לעורר את דעת הקהל ואת סדר היום הציבורי לטובת הדבר.
כן, אבל בדיוק, רגע, שנייה, אני רק שואלת, רוצה ככה, כשתתייחס ברשותך, אולי זה באמת לא הזמן? יש כל כך הרבה דברים על סדר היום, הרבה יותר דחופים מהחלת הריבונות על יהודה, שומרון ובקעת הירדן, ולכן, את מעט המדינות עוד שהן נותנות לנו גב, אנחנו עשויים לאבד אם אנחנו נלך על מהלך הזה, אז אולי זה לא הזמן?
אני מבקש לטעון בדיוק להפך, אני חושב ש... אין דבר יותר חשוב מהחלת הריבונות ביהודה ושומרון, להחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה. אי אפשר לנתק בין הזירות. הזירה השביעית, כמו שמכנה את זה ראש הממשלה, היא יהודה ושומרון. ביהודה ושומרון יש הכנה של האויב הערבי בשטח לטבח השבעה באוקטובר.
יכול להיות, אבל זה לא הזמן.
רק שנייה, אם אפשר רק להשלים, ממש כפי שראינו בעוטף עזה. ולכן הדרישה הצודקת והמוסרית והציונית להחלת ריבונות היא לא רק איזה גחמה של גוף פוליטי כזה או אחר, אלא היא צורך חיוני שנכון לכל אזרחי מדינת ישראל.
מסכימה איתך 100%, מסכימה, אבל אנחנו נאבד את מעט התמיכה הבינלאומית, אתה גם ככה נראה כובש, אבל עכשיו אתה תהיה אולטרה כובש, אנחנו נשאר לבד בעולם עם נורא צודקים, אבל בלי יכולת לעשות כלום.
אני רוצה לשאול אותך, האם את היית תוקפת ברצועת עזה, לא היית יודעת בערב השבעה באוקטובר, גם במחיר של מאבק בינלאומי, אם המשמעות הייתה שאת תמנעי את הטבע?
ברור שהייתי תוקפת.
אז זה בדיוק המצב, היום ביהודה ושומרון.
אבל אתה לא מדבר על תקיפה, אתה מדבר על ריבונות.
אני מדבר, קל וחומר, ודאי שמהלך מדיני זה מהלך פשוט יותר מאשר אתגר צבאי, היה יכול לקרות out of the blue, בלי קשר לשום דבר.
לא ברור, אני בעד, אבל לא ברור לי. עכשיו תגיד לי בעניין האסטרטגיה, הקו של השכנוע. אתם הולכים על קמפיין הפחדה, כדי להסביר לתושבי מרכז הארץ, שמה שקרה בעוטף עזה, זה מה שעלול לקרות בכפר סבא, בתל אביב, אם לא נחיל ריבונות ונשלוט בשטח. עכשיו, בזמנו היו קמפיינים כאלה, אני אפילו ניסיתי לעלות כזה, הוא היה די כושל. לא הצלחנו לשכנע אנשים שהם בטווח הקסם אם לא נעשה משהו. האם הזעזוע של השבעה באוקטובר לדעתכם שינה גם את תושבי מרכז הארץ?
אני לא חושב שזה קמפיין הפחדה, אני חושב שזה קמפיין מציאות. קמפיין הפחדה זה כשאתה מנסה להפחיד אדם בדבר שהוא לא באמת מפחיד. אבל המציאות פה אחרת לגמרי,
בשבעה באוקטובר... מפרסם על קופסת סיגריות את התמונות הנוראות של מה שזה עושה, זה קמפיין מציאות, אבל זה קמפיין
הפחדה. בשבעה באוקטובר גילינו לצערנו הרב כמה האויב שלנו אכזר, וכמה אנחנו לא מאמינים באיום. וכפי שלא האמנו באיום מרצועת עזה, וזה נגמר כמו שזה נגמר, נכון וטוב שנאלץ, אבל נכון וטוב... שנאמר את הדברים כפי שהם, זאת האמת ברומה, זאת האמת, והאמת היא שהאויב שנמצא ממש 40 מטר מעבר לגדר, שכולנו נוסעים לידה על כביש 6 בקלקיליה או בטולקרם, מתכנן בדיוק את מה שתכנן האויב ברצועת עזה בערב השבעה באוקטובר.
עומר, אתה צודק, אתה יודע מה, הנה תושבת מרכז הארץ מדברת איתך, כן, השתנתה לי התפיסה אחרי השבעה באוקטובר, בסדר?
אז מה, איך את מציעה לפתור את
זה? רגע, אז תכף אני שואל, אני מרימה לך להנחה, בסדר? לתשובה. אני אומרת, 100%, אתה צודק, לא 100%, 1,000,000%, אתה צריך לבחור את הטיימינג. אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה נמצא באמת במצב בינלאומי רגיש ביותר, שלא לומר על הקצה, שארצות הברית אין לה כוח אליך, כן? שאירופה מחרימה אותך, שאנחנו באמת בבידוד בינלאומי ובבלגן בכל הזירות. אז עכשיו את זה אתה, עכשיו אתה צריך את זה?
אז א', אני לא, ממש לא קורא את המציאות כמוך. אני חושב שמדינת ישראל לא בבידוד בינלאומי, מדינת ישראל עומדת בקשר עם המעצמה הגדולה בעולם, בקשר קרוב וטוב.
כלכלית אנחנו, אני יכולה עכשיו להגיד לך, עזוב לא בבידוד לאומי, אנחנו כלכלית בבידוד, אף אחד לא רוצה לעשות איתנו עסקים, החברות שלנו מצורעות, לא רוצים לראות אותנו לא באום, לא רוצים לראות אותנו באירופה, לא רוצים לראות אותנו באירוויזיון, אוקיי?
ולכן וויז, ולכן וויז הקנתה על ידי גוגל,
לכן רק מקום שני.
מאז הקמת המדינה, אני, עם כל הכבוד, אני ממש לא מקבל את הטענה הזאת. ישראל לא מוחרמת ולא מצורעת. ישראל היא מדינה חזקה.
אני רוצה להיות כמוך.
יש לנו 30 שניות. מה אתה אומר?
אז אני רוצה לומר, אני חושב שהאמירה שלך שאמרת הרגע היא האמירה החשובה ביותר. גם תושבי מדינת תל אביב וגם תושבי מרכז הארץ מבינים שהסכנה שנמצאת ביהודה ושומרון היא לא בעיה של המתנחלים במחות.
או, מחכמים,
אלא היא בעיה של הציבור הישראלי כולם, ולתשובה לכך זה
ריבון. תודה, תודה רבה גם לאורחים ולמפיקים אסף נבו ושר פלסנר, החייל השידור אלי זק, האורחים בדיגיטל ירון זאבי ועמיתי דואק, אחרינו ספורט עם קופמן וברקוביץ', תודה אריה.
תודה רבה ליאת, תודה רבה.